אז פרשת בו. בפרשת בו מתחולל משהו מאוד מעניין. יש נקודה של השקה. אתם יודעים, יש בתנך, בתורה, בתנך, יש שלבים שלבים, תקופות תקופות, ויש זמנים שבהם תקופה מסתיימת, תקופה מתחילה, ואז יש את הנקודה של החיבור, של ההשקה, ושם תמיד מסתתרים כל מיני יעלומים ופנינים, שזה שווה להסתכל שם. ואצלנו בפרשה מתחיל שלב. איזה שלב מתחיל? מתחיל השלב הפעיל של בני ישראל. כלומר, עד הפרשה הזאת, שמות והירה, לא שמענו כלום על עם ישראל. שמענו שהם היו, יותר נכון, שמענו מה הם לא היו. הם לא שמעו על משה, קוצר רוח, עבודה קשה. הם הזקנים שהיו אמורים לבוא עם משה רבנו לפרעו, נשמטו להם אחד אחד. ובעצם מי שכאן בחזית, עושה, עובד, עמל, זה, ומחולל את כל הניסים והמופתים, זה משה רבנו ואהרון הכהן. והעם הוא מהצד. או שהם מתלוננים, או שהם כועסים, או שהם לא שומעים, כל פנים הם ודאי לא חלק מהעניין. משה ואהרון מול פרעה. ובפרשה שלנו מתחיל המהלך שהעם מתחיל לקבל על עצמו כל מיני משימות, כל מיני מצוות, מתחילה כבר תנועה מהעם, והווליום ילך ויגבר. אנחנו תכף נדבר על הנקודה הראשונית הזאת, אבל זה ילך ויגבר, כי אחר כך זה יתעצם ביציאה עצמה ממצרים, כשהעם יידרש, מה? לעשות סיבוב, נכון? פרשת בשלח, דבר לבני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחירות, בין מגדל ובין הים, לפני בעל צפון, נכחות תחנו על הים. ניסיתם פעם לסובב עם שבורח? נגיד להם, תעצרו, תסתובבו, זה בלתי אפשרי כמעט. זה בהלה, זה מנוסה, זה כולם ברוכים. ופתאום, הקדוש ברוך הוא משה, תגיד להם לעצור, להסתובב, ולחזור חזרה למקום שממנו הם בורחים. זה ניסיון עצום. וזה עוד יגיע לשיא הניסיון, בקירת ים סוף, שם משום מה, למרות שיש ביכולתו של הקדוש ברוך הוא כמובן לבקוע את הים, עוד לפני שבני ישראל מגיעים, מסלול פתוח להמראה, ים בקוע, והם עוברים עם כל הצ'ופרים, מסלול הירוק וכאלה, משום מה נדרשת מהם המסירות והאמונה להיכנס בתוך המים לפני שהים נבקע ולבקוע את הים בעצמו. בסדר? שזה שיא האמונה, באמת אחר כך אפשר יהיה לדבר, ויושע השם ביום מועד ישראל למצרים, ויאמינו העם באדוני ובמשה עבדו. זו המסקנה של כל התהליך. איפה הכל מתחיל? אצלנו בפרשה. במה? במצווה אחת מאוד פשוטה. מהי המצווה? משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. ולקחתם, אגודת הזאת, נכון? איפה זה כתוב, בוא נראה, נקרא את הפסוקים. עוד לפני כן, ביום בפרק י"ב, ויאמר אדוני למשה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. ואם ממת הבית מיות מסב, לקחו שכנו הקרוב אל ביתו ומכסת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השא, שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. איזה מילה חוזרת על עצמה? שא. שא, 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 בדיוק. ואז מה בדיוק המצווה כאן? אז חז"ל מלמדים אותנו שהשא הוא היה האלוהים של מצרים. ובני ישראל נדרשו למשוך את השא בעשור לחודש ולשחוט אותו ב-14. במשך 4 ימים השא הזה צריך להיות איפשהו. אפשר להחביא כל כך הרבה שאים. אז הוא נמצא, קשור. ומגיע המצרי ואומר, מה זה השא הזה? והוא צריך להגיד לו, זה אני הולך לשחוט בעוד 4 ימים. אני קושר אותו כאן. הנה הסכין כבר מוכנה. אז זה הייתה המצווה. אז מה שאני אנסה לשאול את עצמנו זה קודם כל מה בדיוק, מה התנועה הנפית שיש כאן, ולמה המצרים עבדו לסה. מה יש בסה שהמצרים עובדים עליו, ואיפה יש בחינת גם סה דקדושה. גם ישראל נקראים סה, סה פזורה ישראל. תהיתי כסה עובד, דוד אבל לחומר. בסדר? נתחיל דווקא מהשאלה השנייה, למה, מה יש בסה שהמצרים עובדים אותו? אה? אז ברוך אתה, אני לא חושב שאני קונה לגבור. אז כמובן שיש כאן ביטוי. עושה, זה סוג של בהמה. זה מאוד מסתבר שהמצרים יעבדו לאיזשהו בהמה, כי הם הרי המקום חומרי מאוד, והבהמה הייתה הביטוי המושלם לעולם החומרי, אבל עדיין, בתוך הבהמות האלו, למה דווקא סה? אז יש לנו סה, שור ועז. בסדר? והמצרים דווקא מתאימים לסה. כי סה, שור ועז, יש כאן בעצם שלוש תנועות. עז מבטאת עזות. עזות. היא לא רואה, מה שקוראים, היא לא רואה בעיניים. היא מדלגת, מקפצת, היא מאוד מאוד זריזה, היא מקפצת על הערים, על הסלעים, היא יכולה גם ללכת לבד, היא לא צריכה עדר. עז, לשון עזות. זה מתאים באופי לנמרוד. מבחינת ההנהגה, להגועית, זה האופי של נמרוד, זה האופי של אחר כך פלישתים ירשו את האופי הזה, ומי שירש את זה הכי הכי הרבה באומות העולם זה המלאק. זה חוצפן. כולם מפחדים. ראו עמים, הרגזו, חיל אחד, השני פלש, אף אחד לא מעיז להוציא דיבור מהפה. כשישראל קוראים את ים סוף, מגיע חוצפן המלאק, אומר, אני לא שם, קופץ הגדרה. נשרף, נכווה, אבל קירר את הגדרה. זה עזות. עזות דתואה זה המלאק. אז פנים לגיהנם, זה נאמר על המלאק. בסדר? זה המלאק. זה עז. שור, הייתי קורא לזה כוח חומרי, אבל פורץ. שור זה, יש לו כוח, הוא יכול להוביל דברים, הוא יכול להניף דברים, כשאתה מתעסק עם שור, יש פה עוצמה. יש פה עוצמה שורית שאי אפשר להתעלם אליה. שור, דרך אגב, גם יכול להביא בעיטה, לא כדאי להיות ליד. יש לו גם התפרצויות זעם כאלה ואחרות. שור, הוא נמנע בתור אחד מאבות נזיקין, בסך הבבא קמא. השור, הבור, המבה והעבר. שור זהב נזיקין, יש לו כוח, זו עוצמה אדירה. עוצמה חומרית אדירה שיודעת לשאת בעול מצד אחד, אבל יודעת גם לפרוץ ולהוביל שאתה רוצה משהו מסיבי, אתה מחבר שור למחרשה, ואז פה אתה יכול לפלח שדות וקרקעות שלא חלמת עליהם. זה דיניים, שור. שור הוא כנגד שבע אומות שנמצאות כאן בארץ, הכנענים. שעוצמה החומרית כאן היא בלתי, היא לא מתוארת. דרך אגב, השור גם ידוע בתור מה שקוראים פער ארבעה, כן, יצר, גם, יצר מין מאוד מאוד חזק אצל השור, ואומות העולם שהיו כאן שבעת עממים, איך קראו לעבודה זרה שלהם? חלק מהעבודה זרה, בעל. בעל. בעל זה בדיוק העניין הזה, זה הסגידה לכל כוחות החיים שבאים לידי ביטוי ביצר המין. כלומר, אנחנו תורתנו אומרת, ודאי שאדם יצר מין, ואדם צריך לעדן אותו, למתק אותו, להוציא אותו לפועל, במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האישה הנכונה, בקדושה ולא בטומאה, בצניות ולא בפריצות, וכן לזה הדרך. אז זה, אומות כלל אומרים בדיוק הפוך, זה כוח אדיר, מה אתה מגביל אותו? להפך, תעצים אותו, תנבח אותו ותעבוד לו. זה הכוח החיים האדיר ביותר. זה שור. ישר, ולכן אומות, כאן האומות הן תוססות. היצר הרע כאן, החיבורים כאן בין העוצמות החומריות הם אדירים בארץ ישראל. יש כאן עוצמה אדירה של עבודה זרה, בגלל שכאן מדובר בשור שהוא פורץ. עבודה זרה גם שקשורה לתעבוד של מין, וכן זה הדרך, ולא רק. בכלל, גם עבודה זרה חומרית, אחרי זה המרגלים השתמשו בזה. המרגלים הביאו למחנה של בני ישראל, הביאו את הפירות האלה הגדולים. נגיד, תראו, זה ארץ מוזרה, תראו, זה פירות גדולים וגדילת. מה זה העוצמות האלה? זה ארץ ישראל. עוצמות חומריות אדירות. פירות גדולים, כמויות גדולות. המרגלים טעו בזה, אנחנו מבינים שזה אפשר לקדש את הדבר. בסדר? אז, אוי, איזה קטע. מכירים את זה?
אייס קפה.
לא, אני בראש שאני שותה תה. ופתאום, אתה יודע, לוקח לך איזה שנייה להבין שזה...
מכיר
את תה. הפתעה, כן, אבל תראו כמה כוח הדעת הוא גדול. שאתה חושב שזה תה ו... זה קורה תמיד כשאתה שם מלח. בבוקר אתה בא להכין איזה כוס קפה, אתה כוח הרפוץ, אתה עלה, זה שם מכין לך. זה... פתאום, אתה...
מכל התאבות.
כן, זה... אז בסדר, זה שור. זה ברור? אני ברור? מצרים זה סה. מה זה סה? חומר נוח. סה זה דבר שקל לגדל אותו. הוא כזה תמים, חמוד, הוא מאוד מאוד עדרי, מאוד קבוצתי. מאוד לא מחפש להיות לבד. הוא צריך את העדר שלו, צריך את הזרימה שלו, קביעות, יציבות, סה. מאוד נחמד. אנחנו מקוזים. כזה מאוד מאוד חומר יחסית נוח וסולידי, זה מצרים. כמה שמצרים נקראת ערבת הארץ, ליד ארץ כנען זה משחק ילדים. מצרים זה חומר סטטי, חומר יציב. מצר, לא זז, אין פה את הציסה ואת, ואת, ואת הפלפל הזה של ארץ כנען, של החיטי, האמורי, החיבי, היבוסי. דרך אגב, התורה מצווה את עם ישראל, את ה... שימו לב, כלפי המצרים, יש לנו ציווי לא לחזור למצרים, למלך, אבל יש ציווי גם לא לתאם מצרי, כי גר הייתה בארצו. וממצרים גם לקחנו משהו. מה לקחנו? כלי כסף, זהב, סמלות. לקחנו ממצרים. שבעת עממים, כלום. מי שלפני שנכנס, תופס את הרגליים מבורח, הציל את נפשו, ומי שלא, הבית תאבד מצבותם, אשר הם תשרפון באש, וכל הזאת תגדעו, ואותם אתה חייב להרוג, לא להשאיר אף אחד. ממש להשמיד אותם עד היסוד. למה? כי זה שורש הרע. מי שלפני כן תפס את הרגליים וברח, הציל את חייו. כך כתוב שהגרגשי ברח וקיבל מדינה באפריקי יותר טובה מה שהיה לו כאן. איזה מדינה הוא קיבל?
מזה?
הגרגשי. איזה מדינה הוא קיבל?
אפריקה.
לא, אפריקה זה מקום גדול. איי, 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 אתה מעלים אותנו עכשיו.
זה אפריקי.
אה?
אפריקי.
אז יש הברקה של הרב דב ליאור, נדמה לי בשמו אומרים את זה, שהגרגשי קיבל את אתיופיה. מפני שאתיופיה, בתוך אפריקה, זה קודם כל מדינה שהיא יושבת על הנילוס, יש לה מקור מים. ודבר שני, מבין כל הארץ, אין שם שום דבר, אין שם שום שלטון באפריקה, זה הכל שבטים והכל הפיכות. המדינה היחידה שיש לה שם יציבות שלטונית זה אפריקה. המון שנים זה אתיופיה. המון שנים באתיופיה הייתה יציבות שלטונית. ממש כאילו, אתה רואה שזה ליגה אחרת, הם לא שייכים לוונגולו מלך זולו שם שהולך. הם יש להם איזה מלך המון שנים וזה. הערה צדדית. כל פנים, מצרים, זה חומר סטטי ויציב. אז זה למה המצרים עובדים, עובדים לסה. את הסה הזה, כן.
יש לי שאלה, למדתי איך זה השור, זאת אומרת, העבודה הזרה בארץ, שהיה
בארץ,
זה
אין הגשם,
לא?
לא. לא, זו אותה תנועה. הגשם בועל את האדמה. אתה מבין? זו אותה תנועה. זו שורש, בדיוק. הגשם, למה קוראים לגשם בעל בעל? סליחה, לשדות שמושקים על ידי הגשם, קוראים להם שדות בעל, לעומת שדות שמושקים על ידי זה, שקוראים להם? שלחים. שלחים. כשאתה משקה משהו ממאגר מים, אתה שולח את המים. אבל כשהגשם יורד מלמעלה, הוא בועל את האדמה. לכן זה נקרא שדה בעל, כי הוא נבעל על ידי הזה. אותו תנועה, יורד מלמעלה ובועל את האדמה. אז זה השור, בסדר? יופי. אז את השור, המצרים זה סה. אז אנחנו מבינים, מבינים למה המצרים עובדים את העובדים את הסה. יפה מאוד. המצווה הראשונה, תנועת הנפש הראשונה, שישראל מצווים עליה, זה עזות לקדושה. להיות מסוגל, להיות מסוגל, לעמוד מול הזיוף הזה, מול התרמית, זה תרבות שלמה, תרבות שלמה שאומרת, מוכרת, תבינו, במצרים זה תרבות, זה הפרסומות, זה מה שלומדים מבתי הספר, זה האמת הפנימית, ככה, זה סדר ההיררכיה והכבוד. ככל שאתה יותר סה, ככה אתה יותר בעניינים. ככל שאתה יותר חומרי, ואתה יציב, ואתה ממוצר, והנה יש לי כבר זה, ואני מסודר. אתם מכירים את הביטוי הזה, יש היום ביטוי, פעם אדם רוצה להיות מסודר. כלכלית. אחרי זה אמרת, אני מסודר דבר, אני רוצה לסדר את הילדים. היום יש, אני רוצה לסדר את הנכדים. מכירים? אני רוצה שהנכדים יהיו מסודרים. הוא ובנו ובן בנו, כסף, אדם עובד כל חייו ולא משאיר לעצמו מקום לנשום, כדי שהנכדים יהיו מסודרים. מה הנפש שלך יעשה עם הכסף, זה רק אלוהים יודע. אבל אתה בגלל זה גונב את החיים שלך בשביל לסדר לנכדים. אז זה מין מצריות כזאת. כן, מצרי, הוא רוצה להיות חומר מסודר, יציב, משפחה, משפחה שלמה. הסבא הוא חנות כאן בארון, כן, סיוד מומיה, חבוד, הנה זה הסבא, תגידו לו שלום, הוא נמצא, הוא לא הלך שום מקום, הוא פה איתנו, האבא כאן, הילדים, זה הכל מסודר, הכל קבוע, יש לנו שדות, יש לנו נילוס, הנילוס הזה עולה ויורד בקביעות, אלפי שנים עלה, אלפי שנים יעלה, הכל רגוע והכל קבוע, הכל מסודר, הכל סטטי, הכל יציב, חומר קבוע ויציב. את זה צריך לשחוט. ישראל צריכים לשחוט. זה התחיל במכת דם, אבל בעדינות, זה היה רמז. מכת דם היה רק את הביטוי של הדם, אבל עכשיו, עזות הקדושה. קודם כל, התנועה הראשונה ביציאה לחירות, זה שהאדם אומר, כופר במציאות שבה הוא קיים, אני לא מכאן. אני לא שייך למערכת הערכים הזאת. אני לא חלק ממנה. אני משהו אחר. וגם מוכן לשלם את המחיר על הדבר הזה, וגם מוכן להגיד ולעמוד. לעמוד על הדברים שלו. זה מה שמשה רבנו מצווה. תגידו שזה הרבה. באמת זה הרבה. זה לא פשוט. ולכן, אולי בגלל הדבר הזה, המצוות צה קודמת, קודמת למצוות החודש הזה לכם. כלומר, משה רבנו לא תשמעו. קודם כל, אני הולך לעשות לכם לוח שנה חדש. לוח הזמנים שלכם יהיה אחר לגמרי. אנחנו שייכים לאומה שהיא כל הזמן מתחדשת. היא כל הזמן מקבלת מזון רוחני מעת השם יתברך, ולכן היא כל הזמן מתחדשת. ועכשיו, מכוח הידיעה הזאת, החודש הזה לכם ראש חודשים, לכו ותשחטו את התרבות שאתם נמצאים עכשיו בתוכה. כי עם ישראל היה בתוך תרבות של עבדים, זה השפיע עליו. ואחד הדברים שהכי הכי ממכרים בעבדות, אתם יודעים, עבד, לא סתם התורה נותנת אפשרות לעבד להיות עבד עולם. כי יש משהו ממכר בעבדות. גם ב... אתם יודעים שיש אסירים שהם כל הזמן חוזרים לבית סוהר. גומרים את התקופה הראשונה, חוזרים. למה? יש כאלה שחוזרים כי הם עבריינים, והם תפסו אותם והם קבלו לא להתפס. ויש כאלה שעושים עבירה כדי שיתפסו אותם כדי שיחזרו לכלא. כי הם לא מסוגלים להיות בחוץ. החירות מבלבלת אותם. החירות, הוא צריך לקבל על עצמו החלטות, הוא צריך להחליט מה לעשות היום. זה מבלבל אותו. ככה בכלא, זה מאוד נוח. אומרים לו מתי לקום, אומרים לו מתי הלך לישון, חבים לו את האור, נותנים לו את המשימות, מערכת חיים ברורה, סגורה, טוב לו, נוח לו בדבר הזה. הגמרא אומרת, עבדה בהפקר אני חלה, עבד מתאהב בעבדות שלו, כי יש בעבדות משהו מאוד מאוד יציב, מאוד קיים, אתה סובל, אבל יש משהו מאוד יציב, האוכל בזמן מגיע, אתה לא צריך לדאוג לביטחון הכלכלי שלך, האדון צריך לפרנס אותך, וזהו, אין לך אחריות, נותנים לך אישה, אתה צריך להוריד מן הלדים אותה, פטור מכל ההתלבטויות שכל אחד מאיתנו כל היום מתלבט. פטור, מחליטים בשבילך. זה ממכר, הדבר הזה. אז קודם כל, היכולת בכלל לקבל תורה, היכולת לצאת ממצרים, היכולת להיות חירותי, תלויה קודם כל, עוד לפני העשה טוב, יש סור מרע. והסור מרע זה לשחוט לגמרי את התפיסה הזאת. להתנגד על החלוטין, בעזות הקדושה, לעמוד ולהגיד, אנחנו לא עושה. אנחנו לא עושה. אנחנו לא מוכנים להיות כאן בחלק מהעניין הזה. חלק מזה חומר, נינוח, שככה טוב להיות כאן ולהישאר בלי יותר מדי תזוזות. אנחנו זזים מכאן. אנחנו נעים מכאן. כתוב, וירא העם במתן תורה, וינו ויעמדו מרחוק. כל הזמן ישראל, כל הזמן בתנועה, כל הזמן בתזוזה. ויהו, עשית לשם משהו.
לא, זה נוסיף, זה כמו מעמד של שכיר, ומעמד של עצמאי, בדור שלנו.
ש?
פעם של מה שהרב אמר על שהעבודה תיתן לאדם לפתוח בבית וחופשות מהעבודה, כאילו כל רק תישאר כמה שתי שעות בעבודה.
כן.
זה תמיד מעמד של שכיר. ואילו עצמאי, אדם עצמאי הוא באמת הוא מפעיל את ה... מתפתח עם העבודה.
כן. זה אפשרות אחת. עצמאי, אבל אתה יודע, זה יכול להיות בדיוק הפוך. עצמאי זה יכול להיות הבית כלא הכי גדול. כי שכיר, יכול אדם להגיד, אני שכיר, זה ברגע שאני יוצא מהעבודה, אדם יכול להגיד, נגמר, אבל עצמאי, הוא כל מקום שהוא הולך, הוא עם העבודה שלו איתו. שם זה עוד יותר קשה הניסיון, להגיד, טוב, עד כאן אני עובד, מי כאן אני... כל הזמן, הראש שלו בעסק, תשפר. זה יכול להיות, זה בית כלא פנימי, יכול להיות הכי גדול. יכול להיות. עוסקים איתך שיש אנשים שבדיוק בגלל זה הולכים להיות עצמאים, כדי שהם יעבדו 4 שעות ביום, וזהו, לא צריכים יותר. אלה יש כאלה שזה עוד יותר מסבך אותם. אז לכן זה תלוי באדם, לא דווקא במקום, זה יותר בהחלטה הפנימית של האדם, מה הוא עושה ואיך הוא עושה. עצמאי שמסוגל לסגור את הפלאפון, זה בן חורי. זה בן חורי. זה העדות. בסדר? אז לכן, השלב הראשון, ממש התנועה הראשונה שנדרשת כשיוצאים מעבדות לחירות, העבד שואל כאן שמואל. העבד אינו מנהל את הזמן, זה האדון קובע. לכן המצווה הראשונה ביציאה היא קידוש החודש, זה ניהול זמן. יפה מאוד. הנה, מצוין. עוד ראיה. כן, העבד, אין לו, היומן של ניהול הזמן, לא אצל העבד, אצל האדון. המצווה הראשונה שבני ישראל מקבלים, קשורה לזמן, לניהול הזמן, אתם תקבעו את הזמן, חזק וברוך, יפה מאוד, הערה יפה. אז חוזר חזרה לזה, הנקודה הראשונה, עזות לקדושה. להיות עז, דבר טוב ולא טוב. כתוב, עז פנים לגיהנו. נכון? קצת שני, מה אומרים בתפילה? יהודה בן תמר אומר, ספרדי. ואז כנמר. ואז כנשר, קל קצבי. מה זה אז כנמר? אתם יודעים מה זה אז כנמר? אז
זה בקדושה.
אני אז... ברור זה בקדושה. אז פנים לגיהנום. זה הכוונה מישהו חוצפן במהות. אז פנים! זה לגיהנום. זה המליק. לא, לא הבן אדם עצמו. זה תכונה המליקית, לא טובה. אז כנמר. תסתכל על הנמר, וממנו תלמד איך להשתמש במידת העזות במקום שנצרח. מה זה אז כנמר? אז בכן. שזה ראיתי סרטי. הרי מה עושים כשמגיעים למקום שיש טלוויזיה וזה וזה וזה? תעביר לערוץ חיות, נכון? זה הבקשה, זה אחרת אי אפשר. אז טוב. אז הייתי פעם במקום כזה, קשתי שיעבירו לערוץ חיות, ואז היה שם סרט על קניה, שם על הספארי וכאלה, והיה שם סוג של איזה בצור, רעב, קיצור, מנות הטרף התמעטו, היה קצת פחות זברות, קצת פחות אנטילופות וכאלה, טוב. האריה, מה יעשה האריה? האריה רעב, הלוויה רעבה. מנסים ככה לטרוף וזה, הנה, יורדים קצת ברמה, אוכלים מקום מדיום, אוכלים רר, וזה, בסדר. הנמר יש לו שיטה אחרת. אף אחד מבעלי החיים האלה, לא אריה ולא לביאה ולא זה, לא מעיז לטרוף ג'ירפה. לא עולה בדעתו הדבר הזה, אפשרות לא עולה בדעתו. היא גבורה, ג'ירפת, האריה בכלל לא מגיע לצוואר שלה, הוא לא אומר, האריה, הוא נתפוס לה ברגל, בזנב, נפיל אותה ונאכל אותה. לא, כמו שלא תוקפים פיל, לא תוקפים ג'ירפה. הנמר מנסה לטרוף ג'ירפה. רואים נמר מטפס על העץ, איפה ג'ירפה באה לאכול, מטפס על העץ למעלה, מחכה שתבוא לאכול כדי לתפוס על הצוואר. כאילו, הוא חושב מחוץ לקופסה, לצורך העניין. כאילו, אז מה אם אתם מקובל פה לא לאכול ג'ירפה? אני אכל ג'ירפה, אתם מבינים? זה אז כנמר. זה אחד שלא מקבל את החוקים שסביבם הוא עובד. וזה מה שמשה רבנו מבקש, מצפה מבני ישראל לעשות כאן. יש פה חוקים, והחוקים האלה, החוקים העבדותיים, זה טעות אוטופית לחשוב שזה משהו שנשאר חיצוני להם. לא נכון. בני ישראל, העבדות חלחלה לתוכם. איך אנחנו יודעים את זה? מפרשת בשלח. אפילו הקדוש ברוך הוא אומר, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. מצרים וארץ ישראל זה שלושה ימים הליכה. צ'יק צ'ק, דרך עזה, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ילחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אם העם יראה מלחמה, צריך לעבור שם דרך חמאס. מעזה, יהיה מלחמה, עם של עבדים, אומר אבן עזרא, מפחדים, יחזרו חזרה, אי אפשר לקחת אותם, שצריך לסובב אותם. אז גם הקדוש ברוך הוא מעיד על כך שחוקי העבדות חלחלו פנימה. שרבנו אומר, התנועה הראשונה היא לכפור בזה. אנחנו לא חלק מהדבר הזה, אנחנו ניקח את השה, שאתם סוגדים לו מצרים, ארבעה ימים, וכל מי שיבוא לשם, אנחנו נגיד, את זה אנחנו שוחטים. אנחנו לא מכאן. יש לנו עזות לקדושה, אנחנו עומדים גם מאחורי הדיבור שלנו. וזה התנועה הראשונה. זה מכאן הכל מתחיל. היכולת הזאת היא, אנחנו לפעמים, אני אומר, לפעמים אדם הוא ככה, עדין מדי ולא נעים לו. למה? מה קרה? הזאת הקדושה זה לא, זה לא לתקוף מישהו. זה לא להגיד ככה בזה אלימות. זה לדעת איזה אמת, בשם איזה אמת אני בא, איזה אמת אני נושא בקרבי, ולבוא איתה. לבוא איתה, לא הייתי קורא לזה באלימות, אבל לבוא איתה בתוקף. בתוקף, כן, בתוקף. אנחנו מגיע, אני מגיע בשם של עם ישראל, אני מגיע בשם התורה, ויש לה דברים שאני אומר, יש להם תוקף. יש להם תוקף. אני לא מתבייש להגיד, אני לא חלק מהדבר הזה, לא חלק ממערכת החוקים, שלא מקובלת עליי, שלא על פי מה שהתחנכתי, לא על פי מה שלמדתי, לא על פי מה שאני רוצה להיות. אז זו הקדושה. ההתביישות, ההתקפלות, ואני לא נעים וכנעים. למה, מה קרה? לא, להפך. ובזה נפתח השולחן ערוך. לא יבוש מהמלעיגים עליו. מכירים? זה היה סעיף הראשון בשולחן ערוך. אל יבוש מפני המלעיגים עליו. כן? בטח אתם מכירים את השלב הזה יותר ממני. בעד התשובה. טוב, בהתחלה. ככה הולכים לבית כנסת בשישי בליל שבת. שמים איזה כיפת לטוב ירושלים כזה ככה על הצד. אחרי זה מורידים אותה. אבל קצת שיעורי תורה. לא נורא. זה תמיד בטרנד. שיעורי תורה. זה לא מפריע לאף אחד. ואז מגיע הרגע הזה שאתה מחליט לשים כיפה. על הראש. ובדרך כלל כשבעלי תשובה שמים כיפה, זה חתיכת צלחת, כן, זה כאן משהו כזה. כן, כזה. יש כאן הרבה כאלה. מה יגידו כל החבר'ה? מה יגידו? קהל או איזה גבות אני אפגור, איזה מבטים, איזה הערות. אני אקבל, לא, זה בעלי תשובה זה ככה, אצל אברכים זה לגדל זקן. לא משנה, כל אחד עם, עם השלב שלו שהוא צריך, לעמוד בו. ופה נדרשת סוג של עזות. לא עזות שמזלזלת חס וחלילה או משהו, אלא תוקף, תקיפות. אני מאמין באיזה משהו, אני שייך אליו, ואני גם מוכן ללכת עליו וגם משלם את המחיר המסוים. הדבר הזה דורש ממני. זה ההתחלה של יציאה לחירות. והדבר הזה נכון בכל מקום. לדוגמה, אתה מגיע למקום שמדברים בלשון הרע. מפגש צוות, מפגש מחלקה, סתם מפגש משפחתי. מדברים בלשון הרע כי זה ה... על מה נדבר אם לא נדבר בלשון הרע? כן? אז אם יש עזות דקדושה, אז אפשר, לא באלימות, אבל אפשר להגיד כל מיני צורות, או להסיט את הנושא, או אפשר, או כל מיני וריאציות, אפשר, ולא שתף מדבר זה פעולה. לא, אני לא חלק משיחה כזאת, סליחה. לא מתאים לי. אתה מבין ושמה אתה מגיע. העזות דקדושה היא כלי מצוין, הכרחי, ומכאן הכל מתחיל. זה החירות. לא להתבייש. אנחנו מתביישים יותר מדי בעצמנו. לא, מה קרה? יש לנו מה, אנחנו עושים לזה. פשע חסכתי לזה. באים בשם האמת הגדולה ביותר, כן.
מה קורה במקרה שזה יכול לבייש את הצד השני?
צריך בעדינות, בתשומת לב. אבל הרבה פעמים אנחנו, תחושה שלי שאנחנו עוד הרבה, ככה, חוששים, כולי, אי ואולי. אספר לכם סיפור, פעם הייתי צריך להיות עם, הלכתי עם רעייתי לאיזושהי פגישה. היה לנו איזשהו, קיצור, היה שם איזושהי עסקה, והיה שם איזושהי הבנה, והיו צריכים לפגוש את הבן אדם ש... מולו עבדנו, והגיע לאיזשהו בירור. קיצור, גענו, הייתה שם מזכירה, המזכירה שלו, הרעלשית כזאת, היא הייתה לבושה בצורה שהיא גופייה. אז אני נעים, היא תיעלב, מה אני אגיד? אמרתי, אשתי, אני לא נכנס, תכנסי, אני נשאר בחוץ. לא אמרתי לה כלום, אני לא נכנס. אשתי נכנסת, למה בעליך נכנס? אמרתי, שמי, הוא לא יכול להיכנס. אמרתי לה, למה לא אמרתם? אני ארוחה למצבים כאלה. מישהו פתחה את הארון, שמה שקט, בבקשה. אלא גיל, יכולת להיכנס, לשים ככה, אתה יודע, מסתובב. למה? יש לי אמת פנימית, עולם פנימי, אני חי אותו, אני מאמין בו, אני מביא אותו. אני לא מתפתל, לא מתגמש. זה... מה?
לא משפחה, זה אחר, מזכירה. זה אחר. דיבר זה... שזה משפחה זה יותר
קשה. אני מדבר על המקום בנפש, קודם כל, על הביטחון הזה בנפש, שאני, יש לי משהו פנימי שאני לא רוצה לוותר עליו. עכשיו, איך, מה הדרך, האם זה ככה או ככה, אין בעיה. אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים, ואיך שהם מתקעים באיזושהי התנגדות, הם עכשיו מתקפלים, הולכים ג' צעדים לאחור, טוב, העיקר השלום, העיקר הזה, למה? מה, העולם הפנימי שלך לא שווה? העולם הערכי שלך לא שווה? תילחם עליו, תביא איזשהו משהו, תתאמץ עליו, תנסה למצוא פתרון, זה לא, לא תמיד נצליח, אבל לפחות ניסים. פחות ניסים. לפעמים אתה מרגיש, אתה יודע, אם לא, אז לא. למה? גם כן, השבוע היה לי איזה דבר כזה. עליתי לאוטובוס. חלק מהיתרונות, אתה נוסע באוטובוס, זה שאתה יכול או לישון, או ללמוד, או כל דבר אחר, ולא ברכב פרטי, בדרך כלל, זה יותר כזה. אבל יש נהגים שלא שמור עוד על המצווה הזאת, ואיך שאתה עולה, הם שמים לך איזה עינוי נפש, איזה רדיו וכזה קולי קולות וכאלה. אז זה דווקא הנהג שבדרך כלל לא שם את זה, אבל כנראה מישהו ביקש, בקיצור, מישהו ביקש ממנו לשים רדיו, וזה היה בדיוק ביום שהמשפט של קצב, בקיצור, והתיאורים ברדיו היה פשוט פורנוגרפיה. ואז קמתי, קשתי לנהג, אמרתי, תשמע, אנחנו רוצים ללמוד כאן תורה, אי אפשר ללמוד תורה באוטובוס ככה. תנמיך. אתה רוצה לשמוע, תשמע אתה, אני יושב ארבע ספסלים מאחור, אני לא צריך לשמוע אותך. תנמיך. הגשתי. כי ירדנו לאוטובוס, נמגש אליי מישהו, אמר לי, תודה רבה, כל הכבוד שזה לך. אני, יש לי עולם פנימי, יש לי זה, אני רוצה, אני לא מקובל, האונס הזה, שאני מגיע לאוטובוס, אני יושב באמצע האוטובוס, אני כמעט יושב, אני צריך לשמוע את כל ה... לא אמרתי לנהג לא לשמוע, אני רוצה לשמוע שמוע, אבל למה אני צריך לשמוע את זה בחמש ספסלים מאחורה? יש לך עולם פנימי? תלך עליו. תלך עליו. לא באלימות, לא בתוקפנות, לא בדורסנות, אבל תביא אותו, הוא שלך, הוא קיים. תבין, אני, יש כאן מערכת כללים, אצלי לא מקובלת. אני לא מוכן שתף את הפעולה. לפעמים אני אצליח, לפעמים לא, אבל התחושה בנפש היא כזאת של עזות, של עוז, כאן אמר, לא להיות עז פנים חס וחלילה, אבל כן, כאן אמר, לפעמים לחשוב מחוץ לקופסה, זו התנועה הראשונה, כמו שהוזכר כאן בהערה, קודם לה גם העובדה שאני בכלל חלק ממערכת זמנים אחרת, הדברים האלו הם בעצם, מכאן אפשר להתחיל, לפחות חיי אמונה אמיתיים, כשתכונת העזות דקדושה באה ומבטלת את השא המצרי. אולי פעם בהזדמנות נדבר גם על עז, שור ושה בקדושה. יש, גם זה יש, לא רק בטומאה. ישראל נקראים שה, שה פזורה ישראל, ויש גם שעיר. שעיר זה עז שמקריבים אותו בבית המקדש, בוודאי ששור, זה בין כתפיו שכן, נכון, יוסף נקרא שור, בחור שורה הדר לא. יש גם בתוך עם ישראל כל מיני כוחות, כוחות פורצים, כוחות בונים שנוסעים בעול, וכוחות כאלה שהם יותר... יותר עדר, כל אחד גם לפי שורש נשמתו בדבר הזה, אבל ודאי שכנגד האלוה המצרי של השה, חומרני, ישראל נתבעים לעזות הקדושה, שזה הצעד הראשון ביציאה לחירות. חיזקו וימצאו!